שלום לכם אהובה ידיים רבותיי, שיר זה נמסר בזכות אבי מורי ואמי מורתי שהחיו, ואנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו במאורות העם היהודי. הפעם נדבר על הנכד של הקוצקר הגאון רב יצחק זלג מורגנשטרן, הרבי מסוקולוב, על פי הספר אלה הזכרה. אישיות מיוחדת במינה היה רב יצחק זלג מורגנשטרן, הרבי מסוקולוב, ובעלת תכונות מנוגדות. הניגודים היו תבועים בעובדה יסודית של מורשת אבות. מצד אחד הוא היה יורש, אולי היחידי, של כמה קווי אופי אשר בשיטת אביו זקנו, רבי מנדל הרבי מקוצק. ומאידך, אחד מאבני היסוד של שיטה זו הייתה על חיקוי, לא ללכת בדרכים סלולות מראש. אדם חייב לפלס לו נתיב לעצמו, כי הרי כך לימד הקוצקאי, המתפלל היום רק משום שתפלל אתמול, אין רשע גרוע ממנו. כל חייו היו התמרדות נגד השגרה, נגד המוסכם והמקובל, נגד ההרגל והרגיל, נגד המובן והנוהג. כיוון שהנכד היה דומה בזה לסבו, דווקא משום זה היה שונה ממנו. כי סבו הקוצקי לא הלך גם הסוקולובי, זאת אומרת, רב יצחק זלג מורגנשטרן היה האדמור מסוקולוב. אז הסוקולובי לא הלך בתלם, ואף לא בתלם של סבו, נמצא שהיה דומה לו ושונה ממנו. למעשה היה שונה על שום שהיה דומה. ושונים גם היו שניהם מכל האדמורים האחרים. מכל שכן מאחרים שלא היו אדמורים. שניהם נחשבים בני הבריאות כאנשים הנוהגים שלא כמנהג העולם במרכאות, אלא שלדעתם העולם הוא הפוך, ומן הדין להפכו על מנת להחזירו לסדרו, כדי להעמידו על שורשו. ושורש העולם מהו? האמת. נמצא שכל שהיה נראה בעיני רוב בני דורם עקום, לא היה בעצם אלא מאמץ מצידם ליישר את העקמומיות שבלב. כי עדה הייתה פלוגתה, מהו ישר? הגרם חמזנו של הנביא הוא ויעקב למישור. לא הקיים, לא הישו המישור, אלא מה שיהיה יהיה המישור. ועדי בדאמת, אלה הם חזנו ומסת נפשו של כל מהפכן, השואף בכנות ליושר ולצדק. זוהי כמיעתו של כל צדיק, הנחשף להתעלות. בעוד שבימיו התפשטה החסידות, השתלטה שטחים רבים ויצא למרחב, היה רב מנדל חופר לעומק. החסידות חדרה לפני זמנו על הלבבות, והוא דווקא קלה על המוחות. בעוד שהחסידות הייתה במקרה תנועה עממית, חתר רב מנדל לשכלול חוג קטן של בני העלייה. אמר רב מנדל, תנו לי 200 יהודים שלא קראו לבעל, שיעלו על הגגות ויקראו השם הוא האלוקים. כך 5 שנים חלפו מני פטירת רב מנדל בשנת תף ריש יוטט, להיוולד נכדו יצחק זלג בשנת תף ריש חף ד' 1864, באותה עיר בקוצק. ועדיין היו מהדדים בחלל בית מדרשו של הקוצק עיר רחשי הגיגיו. עדיין הייתה מרחפת שם אווירה של מסתורין, של רזין דרזין, של רמזים דקים מן הדקים, של צירופי רעיונות נועזים, עמוקים ונוקבים עד התהום. בית המדרש הקוצקאי עדיין המה מחסידים לומדים, מעמיקי דעת, שהגו יומם בלילה בשס ופוסקים, שהתעמקו במשנתו של רב מנדל באמרותיו ובשיחותיו. הנער יצחק זלג אשר שתה בצמת שיחותיהם של ותיקי החסידים, והוקסם מסיפוריהם מלאי פלאי הפלאים, ספג בקרבו הידי דבריו של סבו הגדול. וכיוון שהיה בעל זיכרון נפלא, כל אשר שמע נקלט במוחו, והיה כבור סיד שאינו מאבד טיפה. מלבד זאת, גם בעל תפיסה מהירה ובעל מחשבה עצמאית. כל אשר קלטו אוזניו נתחן בתחנת הדעת שלו. את משנת קוצק יקל יפה יפה. הגרעינים נשתמרו בתוכו ועשהו ליורש אמיתי לבית קוצק. לכן, כדי להכיר את הרבי מסוקולוב, אפשר שלא לתעכב להקלה על פרשת קוצק. פרשה מסובכת וקשה, האומרת עדיין דרשני. אף על פי שדרשו ודשו ברבים, ביניהם גם כאלה הנהנים מחילול כל קודש ומזיהום כל טהור. בדעים ומסלפים מצאו בקעה להתגדר בה בחלל, שנשאר אחרי רבי מנדלה, בעתיו של חוסר כל חיבור מפרי איתו והיעדר כל ספר מוסמך מתלמידיו. נשתמרו רק פירורי שיריים משולחנו של הרבה, שהתיר מזון רוחני לאין שיעור, אמרות בודדות, שיחות מקוטעות, פתגמים וחוטפי שיריים לא תמיד זכו לתום את העמם האמיתי. כל אלה היו באמת ברקים חטופים שפלחו את הערפל, אשר עטף את אישיותו ותולדותיו של אדם פלאי זה, כמחשקים אלה המשמשים בית יוצר לאור מזהיר. מעין זה שחזר דורשו עליו במחשקים הושיבני, זה תלמודה של בבל בסנדרין חפדלת. מבעד להשנף צער שנפתח על מנת להציץ לתוך משנתו של רב מנדלה, אפשר לראות רק פס קטן של אור שהמחוסה מרובה בו על הגלוי. אור הגנוז שרק ניצוצות מעטים נצאו ממנו החוצה, כשהם בוערים ביראת שמיים באמונה עמוקה ובאהבת תורה לאין גבול. הקוצקאי היה הרגה שהוא הרעיש עולמות, כדי שעולמנו לא יתנוון בשלווה של כיפאון. הסעיר רוחות כדי שלא תתאבנה בשגרה. אמרות תורותיו לא התכוונו להבריק, אף על פי שהיוו ברקים ומזהירים. לזעזע נועדו. שיחותיו היו בוערות בלהט, לא כדי להקרין זוהר, אלא כדי להצית. הוא לא סיים את אמרותיו עד סופן, אלא הניח מקום למחשבה גם לשומע. מתוך כך עורר להתעמקות, לעיון בדעה עצמאית. דעתו המזוקקת הפתה כוח ממריץ ומרתיח, מגרה ומציס, פורה ומפרה, ביראת שמיים עצומה מתוך יגיעה. באמת צרופה ומזוקקת תוך מאבק מתמיד, כי האמת איננה קניין שזוכים בו מן ההפקר. צריך לחפשה וללחום עליה כדי להשיגה. חייבים לדבק כדי לקיימה ולשמור עליה. ולוחם היה מטבעו, לוחם גם עם עצמו. היה חורש, חריש יסודי בשדה נשמתו. ועל ידי כך גם בנפשות אלה שבאו במגע איתו. מכשיריו לא מחרשה וקורדום היו, אלא קשת וחץ. דבריו גחלים לא חשות, שישן לא כפתה ואף לא דחה לעולמים. אמרותיו חתכו כאיזמל בבשר החי, וחדרו לנפחי הנפש. תביא הדבר שחדרו גם לנפש נכדו, שיהיה בעל לב שומע ומבין, וגם אותו הסעירו. שני סוגי צדיקים מצויים בעולם, צדיקים של שלווה וצדיקים של שערה. אחרי הרע של רב מנדלה באה השלווה של בנו רבי דוד, אשר מילא את מקום אביו ולא מלאו, ונכדו רבי חיים ישראל הרבי מפילוב. בא בנו של זה ונכדו של רב מנדלה רבי יצחק זלג, והחזיר את ההתרה ליושנה. החזיר רק במידו מסוימת, כי כלום אפשר לתאר לנו את הקוצקאי האינדיבידואליסטן המובהק, כחבר בתנועה עממית או אף כראש תנועה כזו. הייתכן לתאר את רב מנדלה כסופר, כנועם, או אפילו כרב דמטה, דואג לענייני קהילתו, פוסק שאלות באיסור והתר בבשר וטריפה, או כראש ישיבה מגיד שיעורים? ואילו הרבי מסוקולוב שימש בכל הכתרים הללו. הוא היה מתפשטט ומצטמצם בעת ובעונה אחת. היה חודר לעומקם של דברים וגם יוצא למרחב, והיה גדול לא משום שמלא תפקידים רבים ושונים, לא בגלל היותו רב גווני. גדול היה בכל אחד ואחד מתפקידיו. קודם כל, גדול בתורה היה, בשקידה ובהתמעה לאין שיעור, בקי וחריף בכל מקצועות התורה שבכתב ותורה שבעל פה, לרבות ידיעה יסודית ומקיפה בתנך, שטח שהוזנח בעולם החסידי. עסקנותו ותרדותיו המרובות לא החלישו התמדתו. בגמרו לקבל את הקהל יומם וערב, הקדיש את לילותיו ללימודים ולכתיבת חידושי תורה. רק בשעות אחרי הצהריים היה מנמנם קצת, נים ולא נים. שיחותיו בתורה על שולחנו בשבתות וחגים, ערכו שעות רבות, לילות שלמים, עד עלות השחר. גדול היה גם כמורה מחנך, וכמעצב אופיים של תלמידיו, כריש מטיפתא מגיד שיעורים, וכמנהיג בתנועה המונית באגודת ישראל, כסופר פובליציסטן, כנועם וכאדמור בנוסח מיוחד, שמשך אליו חסידים לומדים בני דעת, שדבקו בו באמונת חכמים ובהערצה ללא גבול. הוא הטביע עליהם חותם מיוחד של אישיותו. לעמיתו דבר היה לו לרבי מסוקולוב סגנון משלו בכל שטח ושטח מפעולתו לחוד, ובכולם יחד מסגנונו של רב מנדל. חריפות, התקוממות נגד השגרה ונגד כל מה שלא נראה בעיניו, עמקות, עקביות ופשרנות, עוז וחום, מרץ עשוי לבלי חטא, אמרותיו היו שנונות, קולות על המטרה, מלאות דעת ורבות משמעות. הן עשו לעצמן כנפיים ונמסרו מפה לפה, בין אם השמיע אותם בשיחה חטופה עם קומץ חסידיו, בין בנאום מעל במה פומבית, ובין במאמר על עמודי עיתון. בנאומיו לא היה מסביר על המעורר, כמובן לפי ההנחה שאינו מדבר על בהמות אלא בני דעת. במאמריו לא התאמץ לשכנע אלא לזעזע. כולו תסס שפר רעיונות נועזים, והכל בא לידי ביטוי ברגשנות, בקולות וברקים. שום דבר לא היה אצלו קר ויבש. גישה פושרת לא ידע. עמדה של מה אכפת זרה הייתה לו. אם דבר הוא שכדאי רק לטפל בו, הרי שיש לטפל בסערה וגערה, בלהט וחרף. לא היה בעמדתו מנהן ולב ורפייה בידי, כאצל אי אלו מחבריו. הוא לא גרס חד גיסה ומעידך, פנים לכאן ולכאן וגם לצד אחר, כדרכם של עסקנים מובהקים ופוליטיקאים מקצועיים. הוא לא הכיר בהשקפות לחצאין, בפעולות לקטעין. כמו אצל סבו, כן היה גם בדעתו בפעולותיו העקביות, החלטיות ושלמות. הוא לא היה מטיפוס המנהיגים המסתכלים מדי פעם אחורה, על מנת לבחון לאיזה כיוון נוטים המונהגים. הוא צעד באמת בראש וצעד בעוז. הרבי מסוקולוב הצטיין בסגולה נוספת, הנדירה בחוגים העסקניים, שחסרונם מקור תקלות רבות. חוש ההומור היה מפותח אצלו מאוד. במבטו החודר ראה את המגוחך שבציניות מדומה. גילה את המצחיק שבתלהבות מלאכותית. בוויכוחי סרק, בערובות בלא בתים ללא בתים, באשן ללא אש. התריע נגד העסקנות הריקה. הוא היה חושף את המגרעות האלה לא בזעם ובחרון אף, אלא הצליף בשבט בדיחותיו, בהיטול דק, באירוניה קטלנית, הכל על תארת הקודש. מדובר בפסוקים בשברי פסוקים במאמרי חזל, במשחקי מילים ובצירופי ביטויים קולעים. פרי רוחו ורחשי ליבו פרצו בתוכו בכוח איתנים, בספונטניות כנה. כל שראה ושמע ודורש, נועם מדבר, וכל שקרא דבריו בכתב ובדפוס, ראה את האומן בעצם יצירתו, חש איך הדבר מתבשל בחום משיותו הבוערת, ועם זה טעם טעם פרי שהבשיל כל צורכו. הוא לא טרח להלביש את דבריו מחלצות נוי, לקשתם ולשפרם. לא נתן ליבו להתרם ולסלסלם, כי מעולם לא החליף את העיקר בתפל, וגם לא השמיע מעולם דברים מוכנים מראש, אלא כל שפרץ מתוכו כלפיד בוער פרץ. אף על פי כן, היה חן גם בצורת נאומיו, דרשותיו, בדיבוריו בעל פה, והיה יופי בדבריו שבכתב. אף כשם כאן היה, יצא מן הצמצום הקוצקאי על המרחב, היה מעורב עם הבריות, ומקובל עליהם, אהב ומכובד על אדמו"רים אחרים, אף גדולי תורה שבליטא חיבבו והוקירו. למרות מה שפרץ את מסגרות החסידות, הדרשנות והעסקנות המקובלות, כשם שהתפרץ מכל מסגרת, הרי נכד של רב מנדל מקוצק היה, ידע שלא רק לפעול אלא גם לשתף פעולה, לעבוד בצוותא, להיות נאמן וממושמע באשר הבין, כי תנועה עממית כאגודת ישראל זקוקה למסגרת ארגונית. רבי יצחק זלג מורגנשטרן נולד בשנת תרכ"ד בקוצק לאביו רב חיים ישראל הרבי מפילוב. בנעוריו למד ושקד על התורה, התפילה ועבדת הבורא בבית מדרש הקוצקאי, שהטביע חותם בל ימחה על אופיו. מימי ילדותו גילה התמדה בלימוד התורה, והתמדה זו לא עזבתו כל ימי חייו. אף בהיותו טרוד בענייני ציבור מרובים, הוא למד בעיון ובהתעמקות את כל מקצועות התורה. זיכרונו הנפלא ותפיסתו החדה עזרו לו לרכוש בקיאות רחבה. חכם ופיקח היה, הבין דבר מתוך דבר. חסדים זקנים שהכירו אישית את מייסתה של שושלת קוצק הבחינו בנינו ניצוצות מרובים של אבי זקנו, והכירו בו כמה סרטוטים בגדולת רבי מנדל. חסידי אביו התקעו עליו ודבקו בו עוד בהיותו נער. בהיותו בן 18 לחופה, בשנת תרמ"ב נסע לאישת חיה, ביתו של חסיד גור, הלמדן העשיר רב מרדכי שיינפלד מפינצ'וב. חותנו קצב לו דירה ומזונות כדי שיוכל לשבת על התורה ללא דאגת פרנסה. כאורחין גוברין יהודאין בימים ההם. בבית חותנו המשיך רב יצחק זלג בשתידה במשנתו, והיווה את הציר המרכזי לחבורת אברכים חסידים ולומדים. אף חסידים באים בימים היו מבאי ביתו. הוא עלה על כיסא הרבנות בטרם היה לאדמו"ר, בשנת תרנ"ד 1894, והוא בן 30, נתקבל בכבוד גדול לרב אב בית דין בעיירה סוקולב הסמוכה לשידלץ. בעיירה זו ששכנה על פרשת דרכים השתלבו השפעות שתי היהודיות, נוסח יהודת פולין ונוסח יהדות ליטה, ונתנו בה אותותיהם. גם הרבי מסוקולב בא במגע עם גדולי ליטה, ואף על פי שלא היה ניתן מטבעו להשפעה, ספג משהו משיטת הלימוד של ישיבות ליטה בהיגיון ועיון על אתר. זה הורגש במיוחד כאשר יסד ישיבה בירו בשם בית ישראל לזכר אביו, שהייתה לאחת הישיבות המפוארות בפולין והעמידה תלמידים רבים, רבנים ומשפיעים. הרב, שהיה גם ריש מטיפתא, הגיד שיעורים בחריפות האופיינית לו, אבל גם בשיטתיות ליטאית. נוסף על זה דאג גם לקיומה של הישיבה מבחינה כספית. בשנת תרס"ה נפטר אביו רב חיים ישראל הרבי מפילוב, ורובם המכריע של חסידיו הכתירו את בנו רב יצחק זלד לאדמו"ר. מיעוטם דבקו באחיו רב צבי הרש, שהיה לאדמו"ר מלוקוב. רבי משה, שנשאר בחצר אביו בפילוב, האח השלישי רבי יוסף לא שימש כרבי אלא אחרי פטירת אחיו רב משה, אשר מילא מקומו כרבי של קוץ. החסידים התקשרו על רבי יצחק זלג באבותות אהבה. בביתו היו מבקרים יומם ולילה חסידים ויהודים סתם, אנשים ונשים שבאו לבקש עצה ותושייה, ביניהם חולים ונגועי מומים וקרוביהם. שמועה יצא בעיירות פולין שהרבי רושם תרופות בשפת הרופאים ברומית, ובתי מרקחות מספקים רפואות לחולים לפי הוראותיו אלו של הרבי. הדבר היה לפלא גדול. מניין לו לרבי מסוקולוב ידיעת השפה הרומאית והבנה בחוכמת הרפואה? אתה מותר כבר לגלות. בזכות תפיסתו ושקדתו המופלאה הגיע לחקר חוכמת הרפואה. כי בימי נעוריו היה לו ידיד שלמד מדע הרפואה באוניברסיטה, ואחר כך לרופא מפורסם בוורשה ולעסקן ציוני. היה זה דוקטור זלמן זיגמונד ביחובסקי. חברו זה היה מבלה כל ימי הקיץ בעירתו, והבחור חריף המוח ורב בתפיסה יצגזרת למד ראהו את אשר למד זה מפי הפרופסורים, והבין את מהותן של מחלות רבות. כמובן שהרושם רק את התרופות שעליהן החוק מחייב את בעל בית המרקחת לדרוש פתק מרופא מוסמך דווקא. בין כה וכה, עוף השמיים הוליך את הכל, שרבי מומחה הוא גם במדע הרפואה. ועורר את פעלות אצל חסידיו והמוני עם. אך ברור שברוב המקרים הורה הרבי את הפונים אליו כי ישאלו בעצת רופאים מוסמכים ומומחים. תבוא מנה באדום להסתגר בפינה צרה של קהילתו של קהל חסידיו. התעניינותו הקיפה אפקים רחבים, ומרצו ציפה להזדמנויות ולשטחים יותר נרחבים, להתפרקות. אגודת ישראל הייתה סדן שעליו רכה בפטיש מרצו ותנופתו. זו הייתה זירה למפגן כוחותיו וכישרונותיו ולפיתוחם. עוד לפני יסוד האגודה בפולין, כאשר התקיימה בשנת תפרש עין בפטרבורג, אספת נציגי הקהילות והרבנים מכל רוסיה, שכונסה מטעם שלטונות הצאר, נשלח הרבי מסוקולוב לאספה כאחד מנציגי היהודים החרדים שבפולין, והוא ידע את הלשון הרוסית באשר החוק חייב את הרבנים לעמוד בה בבחינה. רבנים אחרים התחמקו מעול קשה זה להתחיל לשנן לעצמם את הדקדוק הרוסי בהיות מוחם שקוע באביי ורבה, והשתמטו בתחבולות שונות מחובת לימוד שפת זרה. אבל הרבי מסוקולוב, שצימנו לדעת היה בלתי רווי, לא החמיץ הזדמנות שבאה לידו והשתלם ברוסית במידה שהלשון הייתה שקורה בפיו. הדבר הועיל לו להיות נציג ושתדלן לאחיו בני עמו לפני השלטונות הרוסים המקומיים, ולפעמים לפני השלטונות כל הארציים, כגון בוועידת פטרבורג. באותה ועידה נוכחו רב חיים סולובייצ'יק, רבה של בריסק, הרבי מלובביץ' ועוד כמה מגדולי התורה והחסידות. הרבי מסוקולוב כבר נכנס אז לשורת הדמויות הבולטות. הייתה זו הופעתו הראשונה בזירה כל ארצית, והאספה שדנה בענייני יהדות רוסיה ופולין בתוכה, והוא מילא את תפקידו בהצלחה. אולם רק עם היווסדה של אגודת ישראל, תחילה בשם אגודת האורתודוקסים, ואחרי כן אגודת שלומי אמוני ישראל בשנת 1919, נתגלו בכל צבעי הקשת כישרונותיו הרב גבניים של הרבי מסוקולוב, כנועם ודרשן, כסופר ופובליציסטן. הוא נעשה לאחד ממנהיגי המזהירים של היהדות החרדית, ונבחר בין השאר גם סגן נשיא של אגודת הרבנים בפולין. אף היה פעיל בארגון זה כאחד מראשי המדברים בכל אספותיו ודיוניו. הוא היה חבר נאמן לאגודת ישראל, אך גם בתוכה ובראשה צעד בדרך משלו. רחוק היה מדיכאון נפש ושברת הלב. בטוח היה בעמיתו, בהיר בעמדתו ואיתן בדעתו. לכן לא היה מונע איתו מוויכוחים ומפומוס. לדוגמה, באגודת ישראל הייתה מקובלת השיטה שלא להילחם עם הקיצוניים מימין. הדברים האחדים החסידיהם שראו באגודה ביתוני ובתכסיסי התקדמות מסוכנת התקיפו אותה בחריפות. והיא שתקה. לא ניסתה לשלם למתנגדיה כגמולם ולא הגינה על עצמה. לא היה בכך תכסיס פוליטי גרידא כדי שלא ללחום בבת אחת בשתי חזיתות הימין והשמאל. השתיקה באה כיוון שבין המתנגדים האלו היו גם לומדים מופלגים ומנהיגים חסידיים, והחשש לפגוע בעקיפים בכבוד התורה. מלבד זאת, שיטתו והשפעתו של הרבי מגור, המתון והזהיר בדבריו ומעשיו, ריסנו את יצר הפולמוס. וכך הייתה אגודה מן הנעלבים ואינם אוהבים ביחס לימין. אך הרבי מסוקולוב, שתכונת נפשו ומורשת אבות שלו לא סבלו כניעה, לא היה מסוגל גם כאן לשאת התאפקות. וכיוון שלא היה לפי טבעו לגמגם, לשחק בנימוסים, היה משיב מלחמה שער על המתקיפי האגודה, גם לרבנים ורבים, ואת מלאכת הפולמוס ידע כהלכה. בחריפות יתרה יצא נגד מתנגדי אגודת ישראל הציוני והמזרחי. הוציא מבית גנזות נקשק האירוני הדקה, והן כלי הזין של זעם בחרון. הוא לא מחל לשום צעד על כבודה של אגודת ישראל, כי בפגיעה בה ראה פגיעה בכבוד התורה, ואלו תמיד חש לדבוע על בונה של תורה. ודאי לא זה היה עיקר מלאכתו. זה אחד האגפים המרובים בחזית פעולתו, כחבר במועצת גדולי התורה, כמשתתף תמידי בכנסיות גדולות של האגודה, בוועידות ארציות בישיבות ודיונים, ואף במבצעי בחירות לבתי המחוקקים, לקהילות ולעיריות. היה רבי מסוקולוב מראש דובריה ועושיה של האגודה. הוא היה המעורר הגדול את ארגנותה של היהדות החרדית. למטרה זו הקדיש הרבה מזמנו וממרצו. ככל שהנהלת התנועה פנתה אליו תמיד נענה. עם כל האינדיבידואליזם שבו, מצא דרך ולשון משותפת עם רבנים ורבים שונים, עם חסידים ומתנגדים, ואפילו עם חרדים ממערב גרמניה. אף שמרחק רב באופי, בתרבות ובמנהגים הפריד בין נוסח קוצק ובין נוסח פרנקפורט. על נהר מים. הוא הוקיר את המנהיגים האגודאיים המערביים, את הרב דוקטור אמנואל קרליבך והרב דוקטור פנחס כהן, את דוקטור יצחק ברויר ודוקטור נתן ברנבוים, ורב יעקב רוזנהיים, כאנשי מחשבה ומעשה, והוא עקב אחרי דבריהם, שרובם תורגמו ליידיש ומיעוטם לעברית. הוא היה נוכח בכל שלוש הכנסיות הגדולות בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, ונאומיו בהם עשו רושם אדיר בכל החוגים. הופעותיו באספות הפומביות של האגודה במלון קונטיננטל בווינה היו לחוויות לאלפים. בבואו לווינה הפך מקום מגורו מרכז לרבנים חסידים עסקנים שהשכימו לפתחו של הרבי מסוקולוב. נעימה משלו הכניס בכינוסים האלה, ותסיסה מיוחדת במינה נוצרה בהם תודות לו. החרדים מן המערב האמונים על מנהגי אירופה, ותרו לו על כל הניגונים והנימוסים המקובלים, הגינונים והנימוסים המקובלים, ותרשמו ממקוריותו וחריפותו של נצר קוצק זה. שרבי מנדל היה אומר, מהי צביעות כאשר עושים את העיקר תפל ואת התפל עיקר. הרבי מסוקולוב השיח דעתו מן התפל, מן הלבושים החיצוניים, והתרכז רק בעיקר. במרוצת השנים גדלה וגברה השפעתו באגודת ישראל, ונעשה לחלק בלתי נפרד ממנה, צמוד ודבוק בה, והיא צמודה ודבוקה בו. הוא אמר הן לאגודת ישראל עוד לפני שנסדה בפולין, כאשר הייתה במחשבה תחילה בתוכניותיהם של הרבנים דוקטור אמנואל קרליבך ודוקטור פנחס כהן. אף נשאר נאמן לה עד נשימתו האחרונה. אמנם כדרך העולם היו מתקלים לפעמים חיכוכים בחילוקי דעות בינו לבין ההנהלה, והוא לא היה חוסך דברי ביקורת, אבל מעולם לא עזב את המערכה, לא התרחק לקרן זווית. תמיד היה שקוע ותקוע בתוך תוכם של ענייני האגודה, ועקב בעין פקוחה אחרי כל מעשיה. בשנים כתיקונם, היה לו כעין שגריר קבוע משלו על ידי האגודה. בנו רבי בניומין שמילא מקומו אחרי פטירת אביו, ושהיה עסקן פעיל במפלגה. הבן היה שר לעתים קרובות לוורשה, כדי לבקר במרכז האגודה. מתקס עיצה עם הנשיא רבי יצחק מאיר לוין, ומזכירה כללי רב אלכסנדר זושה פרידמן, ומוסר אחר כך דינים וחשבונות מפורטים לאביו הרבי. ובשעות של ההכרעה, כשעמדו עניינים חיוניים ודחופים על הפרק, טרח הרבי מסוקולוב ובא לוורשה, מקום מגורו בוורשה, אצל חסידו רב שמואל אליהו ולר, שאחר כך עבר לניו יורק, ברחוב פנסקה 17, ומקודם 28. הפך לכאין כברת דבורים, מרכז הומה של רבנים, עסקנים וחסידים סתם, שצבו על פתחו לשמוע דעתו, לטקס עיצה ולדון על הבעיות החשובות. ואף על פי שעיתותיו היו מוקדשות לתורה ותפילה, היה בקי תודות לתפיסתו המהירה בכל רחבי העולם היהודי וענייני טבע בכלל. אף שבעיירה קטנה התגורר וסביבתו מוגבלת הייתה, בכל זאת היו אופקיו רחבים והיה חובק זרועות עולם בשכלו, בהבנתו ובידיעותיו המרובות. על כל דרכי החיים, על עולם ומלואו, התבונן באספקלריה של תורה. היא הייתה נר לרגליו בכל דרכיו, פעולותיו ומחשבותיו. בלימוד התורה, בתפילה ובתלהבות, בבית מדרש ובישיבה, ריכז את מרבית כוחותיו הכבירים, ורח אפץ קציהם הסתרע בשטחים אחרים, וגם הם משועבדים לנקודה המרכזית, התורה. טוב, בעזרת השם, בלי נדר, בשיעור הבא אנחנו נמשיך לספר על הצדיק הזה. שלום, שלום, אהובה, ידידה נדיר.